טוב, אז אנחנו פסקה ג' זרעונים, הנשמות של עולם הטוב. ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת והפקרות ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, הוא מעניין עולם הטוב. אלא, תכף נחזור, אבל נראה לי כל הפסקה, אלא שיש הבדל גדול בפרטים של עולם הטוב עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. על כן מהרסים את הבנוי לפי מידת העולם. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. אבל הגרועים, שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומארסים, והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. טוב, אז בואו נעשה סדר רגע במושגים. אז יש עולם התוהו ועולם התיקון. עולם התיקון זה כמו שהוא אומר, העולם המסודר שהולך בתמימות וביושר, בשמירת המידות הטובות ושמירת המצוות לפי הדין, לפי ההלכה, לפי המוסר, הכל הולך ככה כמו שצריך, זורם בסדר הרגיל, זה עולם התיקון. למה זה נקרא עולם התיקון? כי עולם התיקון גם מבחינת הקבלה הוא בא אחרי שהכלים נשברו, ואז לאט לאט בונים את הכל מחדש בצורה הדרגתית, בצורה מסודרת, כמו שצריך. זה עולם התיקון. עולם התוהו, קודם כל מה המכנה המשותף שלו, כמו שהוא אומר, זה התפרצות מזה. כלומר, לשבור את הסדרים האלה המתוקנים והמסודרים, ולא לרצות אותם ולהתנגד להם וכו'. עכשיו, יש בזה כמה כיוונים. בעולם התוהו יש כמה כיוונים. יש כיוון אחד שהוא לגמרי מגיע מצד קלות הדעת וההפקרות, שזה גם כוח מסוים שנמצא בעולם, אבל הוא נקרא לזה באמת מהמקום הכי נמוך של העולם הטוב. זה פשוט איזושהי התפרצות כזאת שאומרת, לא רוצה כלום, לא רוצים בכלל סדרים מתוקנים, רוצים להשתגע, רוצים להתפרע. זה כיוון אחד. אבל עם הכיוון הזה הרב קצת פחות מתעסק בו, למרות שגם בו יש מה לומר, אבל זה כרגע פחות ההתעסקות בו. הרב מתעסק עם האידיאליסטים. מה אידיאליסטים? איך אידיאליסטים יכולים להיות קשורים לעולם התוהו? אז הם יכולים להיות קשורים לעולם התוהו. למה? כי עולם התיקון הוא לפעמים מאוד מאוד מקובע. הוא לפעמים מאוד איטי, הוא מאוד מסודר, הוא מאוד רגיל בהתנהלות שלו, ולפעמים קצת חסר לו מה? חסר לו להשתגע, חסר לו לבנות משהו הרבה יותר גדול מאשר מה שקיים, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר משמעותי, ולא רק ללכת ככה עם הסדרים המתוקנים והרגילים וכו'. אלא שבתוך האידיאליסטים יש שניים, יש שני סוגים. כן? אם שמנו לב פה בקריאה שקראנו, אז הוא אומר ככה, האידיאליסטים הגדולים הם רוצים בסדר מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. הם רוצים משהו ברמות אחרות לגמרי. לכן מה הם עושים? הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. קודם כל הם הורסים. כלומר, לא מתאים להם מה שיש, הם קודם כל הורסים. עכשיו, יש פה מעולים ויש גרועים. הגרועים, כמו שהוא אמר בסוף, הגרועים זה אלה שהנטייה האידיאלית רק נגעה בהם, אבל לא מספיק בעוצמה, ולכן הם מהרסים ומחבלים, וזה עולם התוהו בערכו הנשפל. אבל יש את המעולים שהם גם יודעים לבנות את העולם הנהרס. כלומר, אז יש בתוך האידיאלים, בתוך האידיאליסטים, יש שתי רמות. יש כאלה שהם אידיאליסטים קצת, כלומר שנגעה בהם איזושהי נקודה מתוך עולם האידיאלי שבאמת לא מסתפק במה שנמצא לפנינו בעולם המתוקן והמסודר, אבל בגלל שזה רק נגיעה, אז הם יודעים לשבור, אבל הם לא יודעים אחר כך איך, אין להם מספיק כוחות ומספיק ידע ומספיק רצון וכלים ועוצמה כדי לתקן. אז הם רק שוברים ולא מתקנים. היותר גדולים, האידיאליסטים היותר גדולים, הם יודעים לשבור, ואחרי שהם שוברים, הם יודעים גם לבנות מחדש ולבנות משהו יותר גבוה ממה שהיה קודם, לפני שהם שברו. ואז הם באמת לכאורה מגיעים בסוף למדרגה יותר גבוהה ממה שהייתה בהתחלה. בסדר? אז זה לכאורה, יש פה בעצם שלוש דרגות, אם אפשר לדרג את זה. יש ממש קלות דעת והתפרעות שהיא לחלוטין, כאילו מהמקום הכי נמוך, שאפילו לא רוצה בכלל לתקן משהו, אלא פשוט רוצה לשבור וזהו. יש אידיאליסטים ברמה הנמוכה שהם יודעים לשבור, כי יש להם איזה רצון לבנות משהו יותר גדול, אבל הם לא ברמה שהם מסוגלים לעשות את זה ולדעת איך לעשות את זה, לכן הם רק שוברים. יש אידיאליסטים ברמה יותר גבוהה שהם יודעים לשבור וגם לתקן. זה הבסיס של הדברים. ממשיך. נשמות דתאו גבוהות הן מנשמות דתיקון. גדולות הן מאוד. מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד. כל משהו מוגבל, מוקצב ונערך, אינם יכולות לסתו. הם ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד. התרוממו כשלהבת ונדעכו. שאיפתן הבלתי סופית לא תכלה. הינן מתלבשות בכלים שונים. שואפות הרבה יותר ויותר מהמידה. שואפות ונופלות. רואות שאינם כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שאינם נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די, ואינן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצף זה אפילו מגיע לרשע, זדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בירוס, בכל רע. אז פה הרב ככה נותן איזה רמזים לדברים ששייכים ככה לעולם הקבלי, שדורשים ככה לימוד מעמיק בכל העניין הזה. אנחנו יודעים שיש מציאות כזאת של עולם הטוב ועולם התיקון, או קודם כל הפסוק הראשון בתורה, הפסוק השני, ואת אומר, והארץ אומר, התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. בקבלה מסבירים מה זה תוהו, מה זה בוהו. זה שתי בחינות שונות. העיקרון הוא שהיה אורות גדולים שרצו לצאת ולהשפיע ולבנות עולמות, אבל הם הם היו פשוט כל כך גדולים שהם לא יכלו להיכנס לשום לשום כלי מדוד, לשום איזה כלי שיכול להכיל אותם, את האורות האלה, ולכן הם עלו עלייה מאוד מאוד גדולה, אבל הם מיד, הם דאחו, הם נפלו אחרי זה, כי הם רצו משהו שהמציאות לא יכולה להכיל אותו, ולכן אין לו יכולת להתקיים, ולכן הוא נופל ודואך, וכנראה אחת הבחינות שזה, זה מה שנקרא שבירת הכלים. שבירת הכלים זה איזשהו שלב בתהליך של יצירת העולמות הרוחניים בקבלה, שזה שלב שבו האורות יצאו מעולם העקודים. עולם העקודים זה בעצם העולם שאחרי אדם קדמון. אדם קדמון זה העולם הראשוני שהוא מלא באורות מאוד מאוד גבוהים ואלוקיים. שם שום דבר לא נשבר כי הכל אורות, אין עדיין כלים בכלל. ואז מגיע העולם העקודים שהאורות האלה מתחילים קצת לרדת, והם מנסים לרדת ולהתחיל לבנות עולמות נמוכים יותר, אבל הם אורות כל כך גבוהים שכשהם נכנסים, כשהם מנסים להיכנס לכלים, הכלים לא יכולים לשאת אותם, ובעצם הכלים נשברים. המציאות שהכלים נשברים היא בעצם אומרת שאין מה שיכיל את האורות, ולכן גם האורות בעצם נעלמים חזרה למקום שמהם הם באו. זאת אומרת, זה ממש איזשהו תיאור כזה שמתואר באריזה, אומר את זה ממש ככה בקווים מאוד כלליים, גם לא מספיק יודע כדי להגיד יותר מזה, אבל בגדול בגדול זה הכיוון. זאת אומרת, ירידה של אורות, חיפוש כאילו של כלים שיחילו אותם, אבל אין כלים כאלה, ולכן מנסים להיכנס לכלים, הכלים קטנים מדי והכלים נשברים, כלים נשברים, והאורות אין להם איפה להיות, אז הם בעצם עולים חזרה למעלה. עולים חזרה למעלה, לאין סוף, למקום שבו הם מתאים להם, שם המקום שמתאים להם להיות. בשלב הבא הם יורדים מחדש, אבל אז הם יורדים בצורה מתוקנת יותר, הם יורדים בצורה איטית יותר, הם יורדים בצורה מדודה יותר, בקצב אחר, ברמה אחרת, ואז הכלים יכולים לשאת אותם, ואז יש מה שנקרא עולם התיקון, זאת אומרת, אורות שנכנסים לתוך כלים, והם מצליחים לתקן את הכלים, ולהתחיל לבנות פה את העולמות, שאחר כך הם בעצם יהיה עולם האצילות, והעולמות ביע בעקבותיהם. נראה שהוא רומז, די ברור שהוא רומז לדבר הזה, במשפטים שהוא אמר, הם ירדו ממעלתן, מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, התרוממו כשלהבת ונדעכו, כן? הינם מתלבשות בכלים שונים, שואפות הרבה יותר ויותר בעמידה, שואפות ונופלות. יש פה ממש תיאור כמה פעמים מושג של כלים ושל נשמות גדולות מאוד, שרוצות תיקון מאוד מאוד גדול, אבל לא יכולות לעשות את התיקון הזה, כי אין מה שיאפשר להם לעשות את התיקון הזה, ולכן התוצאה של הדבר הזה זה שהם כל הזמן עולות ונופלות, עולות ונופלות, נכנסות לאיזשהו ייאוש, נופלות בתוגה, כלומר הם כאילו הם רוצות משהו שהמציאות לא יכולה להכיל אותו, ולכן הם בעצם מתייאשות מהיכולת לפעול במציאות ולתקן אותה, ולכן הם כאילו חוזרות חזרה למעלה, זה בעצם נפילה שלהם. זאת אומרת, אין להם באמת קיום פה, לא מצליחים לבוא לידי ביטוי, והם עולים חזרה למעלה, שזה חלק מהייאוש. וחלק מהייאוש זה כאילו להרים ידיים ולהגיד, טוב, אני לא כאן, אני הולך חזרה למקום שלי, אני לא יכול פה, לא יכול להיות פה. אז אני חוזר אחד בישיבה כמה שנים, אחר כך הוא יוצא לחיים, הוא אומר, מה הולך פה? כאילו, מה זה? כל רשבי כזה יוצא מהמערה, אנשים פה מתעסקים בדברים קטנים, אני למדתי דברים גדולים, לא מתאים לי. חוזר לישיבה, יודע מה, חוזר ל... הוא מיואש, חוזר, אבל הוא חוזר מיואש, כי הוא ניסה לתקן, הוא ראה שהוא לא יכול לתקן, אז הוא חוזר הוא בורח, אין לו מה לעשות שם, אז הוא בורח חזרה למקום, כאילו למקום הרוחני שלו, למקום הגבוה יותר. טוב, זה כמובן כל זה כנראה איזושהי הכנה. כן. בוא ננסה לפי ההמשך להבין, אני חושב שהאידיאליסט הגדול. האידיאליסט הגדול, אבל הוא מחפש את הדרך, כן, לכאורה, לא, לכאורה קשה, כי האידיאליסט הגדול, אז אמרנו שהוא יודע גם תקן. ופה הוא לכאורה נשבר ומתייאש, אז כרגע הוא לא יודע איך לתקן. אז כנראה שזה לא כזה פשוט, כאילו זה לא כזה שחור לבן, כאילו מיד יודע לתקן ומתקן. אלא רוצה לתקן, מתייאש מזה שהוא לא יכול, ואז הוא חוזר חזרה, ואז הוא מוצא את הדרך כן איך לתקן. אז בואו נמשיך הלאה. כן? התסיסה החיה שלהם אינה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור. פה ככה נראה שהוא מתחיל לכוון אולי גם למציאות שלנו כמובן. מי זה הרזי פנים שבדור? הרשעים בעלי הפרינציפים. הפושעים להכעיס ולא לתאבון, נשמתם גבוהה מאוד מאורות דתאו. בחרו בארס והנה מארסים. העולם מתשתש על ידם והם אמו. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש. שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, שזה האלה של עולם התיקון, כן, שיש להם יודעות להכניס את זה לתוך כלים, היא נותנת להם את עוז החיים. אז פה הוא כבר מתקדם איתנו יותר ואומר, מה, בדרך כלל האנשים האלה אתה תמצא אותם בעזי פנים שבדור. הכי זה... זה אלה כנראה אנשים שהם שייכים הם שייכים לדבר הזה. אני מעריך די בוודאות שהוא לא מספיק בדקתי את זה לעומק, אפשר לעשות את זה ככה איזה בדיקה יותר עמוקה, אבל סביר להניח שאנחנו יודעים שבעלייה השנייה היו, בדיוק ראיתי השבת במקור ראשון, יש ספר שיצא לא מזמן שנקרא הספר האדום. ספר האדום זה כאילו על בסיס הספר הלבן, אבל לא של האנגלים. ספר האדום זה שלוש דמויות. אחד זה טבנקין, אחד זה משה סנב, אני לא זוכר מי השלישי. זוכר כרגע מי השלישי. שלוש דמויות שהיו, לא יודע אם ברנר או מישהו אחר. שלוש דמויות שהיו קומוניסטים מטורפים. הם... בתוך התנועה הציונית צריך לדעת שהיה מאבקים מאוד מאוד גדולים בין מה שנקרא מפאי למפם. מפאי זה מפלגת פועלים ארץ ישראלית, זה היה בן גוריון. מפם זה החבר'ה הסוציאליסטים, זה חבר'ה שבקיבוצים שלהם היה תמונות של סטלין, למרות כל מה שסטלין עשה והרבה מאוד אכזריות וכולי, הם החזיקו תמונות של סטלין. מבחינתם הקומוניזם היה, למה זה דגל אדום? כי הדגל של הקומוניסטים זה אדום. כשאני הייתי ילד עוד בחיפה, זה משהו שאתם, שלכם זה ייראה משהו כאילו עזוי מתקופת הברונזה הקדומה, ראשון במאי, אחד במאי היה יום חופש, חג הפועלים. חג של ה... זה היה חג קומוניסטי, היו יוצאים אנשים עם דגלים אדומים, היו מסתובבים, זה משהו... טוב, זה כבר כמה עשרות שנים אחרי. ובקיצור, העלייה השנייה, הם התנגדו ליהדות בצורה, חלק גדול מהם התנגדו ליהדות בצורה מטורפת. הם היו רשעים בעלי פרינציפים. זאת אומרת, זה לא סתם, זה לא החבר'ה האלה שהוא אמר קודם, סתם מופקרים, כאילו משהו כזה. אלא זה אנשים שהם, מה זה מודעת? בצורה מודעת. זה לא שהם חשבו בשכל, טוב, אנחנו נהיה האלה שהם עזי הפנים, שהם עולם הטוב. הם פשוט ראו את היהדות, אמרו, זה קטן עלינו, זה יותר מדי כזה שמרני, זה יותר מדי, אנחנו רוצים משהו, אנחנו רוצים עולם חדש, אנחנו רוצים עולם גדול, אנחנו רוצים עולם מתוקן. לא יכול, לא אוכלים עם העולם הזה הישן. שוברים את כל הזה בכוונה, בכוח, כאילו שוברים את כל מה שייך העולם הישן, הם רוצים לברוא עולם חדש, עולם מתוקן. הרב קוק רואה את הנשמות האלה, רואה אותם מול העיניים, מזהה בהם נשמות שהגיעו ממש מעולם התוהו. כלומר, זה נשמות כאלה ש... ועכשיו הוא מסביר, פסקה הבאה הוא מסביר שזה מתאים מאוד לאחרית הימים. ועד עכשיו הוא אומר משהו כללי כזה, שבדור, אם אתה רואה, זה יכול להיות אולי גם בדורות קודמים. הוא לא כל כך דיבר על הדור שלנו. הוא אומר, אתה רואה עזי פנים בדור, דע לך, זה הרשעים בעלי הפרינציפים. שהנשמה שלהם מאוד גבוהה, והם רוצים איזה תיקון מאוד מאוד גבוה. כן, במשפט האחרון הוא כבר אמר את זה, תמצית האומץ שיש ברצונה מהנקודה של קודש, שכאשר הנקודה הזאת תספג אל הנשמות שהן בתוך עולם התיקון, זה ייתן להם את עוז החיים. זאת אומרת, פה הוא בעצם נותן כבר איזושהי תמונה, מה בסוף יהיה הסוף של הסיפור הזה? באופן כללי, מה יהיה הסוף? לא דווקא עוד בדור שלנו. באופן כללי, מה שיקרה זה שהנשמות האלה, הם יצליחו להביא את הנקודה שלהם שמחפשת את באמת את החידוש, מחפשת את העולם המתוקן, ויצליחו להכניס את זה לתוך הנשמות של עולם התיקון. כי באמת האלה של עולם התיקון הם באמת קצת צרים בהסתכלות שלהם, הם באמת קצת איטיים מדי, הם באמת קצת מרובעים מדי, הם לא מספיק חובקי עולם, לא מספיק רוצים בתיקון העולם, הם עושים מה שצריך, כמו שהוא אמר, מידות המסודרות, זה המסודר. כשאלה יקבלו את נקודת את הנקודה העוצמתית הזאת של הרצון העז לתיקון הרבה יותר גדול, זה יהיה דבר מדהים, כי הם ייקחו את הדבר הזה ויכניסו אותו לתוך זה, ואז יצא פה תיקון מאוד גדול. אומר הרב, ביותר אל מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופת שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם לדת חוק שממעל החוקים. שימו לב, מה אומר? הוא אומר, מתי כנראה יהיו נשמות כאלה הרבה, נשמות כאלה של עולם התוהו, מתי זה מתאים שהם יהיו הרבה? היו תקופות בהיסטוריה שהם לא היו הרבה כאלה. אולי לא היו בכלל. מתי זה מתאים שיהיו הרבה כאלה? באחרית הימים. כי מה קורה באחרית הימים? באחרית הימים אנחנו עומדים לפני עולם מתוקן בצורה מלאה. בצורה באמת הכי גדולה שיכולה להיות. מה שהוא קורא לזה התרחבות הגבולים. זאת אומרת, העולם כזה הלך ככה בצורה כזאת מסודרת, מיושרת וזה, ואז העולם רוצה להגיע לייעוד שלו, לתיקון שלו, ואז הוא פורץ את הגבולות ורוצה. בתקופות האלה, יהיה נשמות כאלה שהם יביאו את הרצון הזה לתיקון היותר גדול, היותר רחב, ואז הוא אומר, בעיתותי גאולה, מתגברת חוצפה. כן, חוצפה דעיק ודעי משיחה, כן, זה אחד למה זה חייב, למה זה מתאים לעיתותי גאולה? כי בזמני גאולה, העולם הולך לתיקון המקסימלי שלו. לאורך הדרך, העולם ככה הולך בצורה מדודה, לאט לאט, קונה עוד שלב, אבל לקראת הסוף, הוא רוצה כבר, הוא רוצה את השלמות המלאה. השלמות המלאה היא דורשת נשמות כאלה שיצעקו מהי אותה שלמות מלאה, ולכן בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה, וסער מתחולל הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה תגדל, מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, ושאינו ממלא את כל המשאלות כולם, ושאיננו מסלק את כל המסיכות מעל כל פני עלות, איננו מגלה את כל הרזים ואיננו מסביע את כל המאוויים. בועטות הן בכל. מי שרוצה קצת אולי לתקופה שלנו, יכול אולי להתנחם או להתעודד. באמת יש דברים מזויים, אתה כבר לא מבין כבר כאילו מה... אם זה בנושא המשפחה כידוע שכבר לא יום גאווה, יש כבר חודש, יש כבר בכל הארץ, כבר זה... אם זה בנושא של יהודים מול, כאילו, מה המדינה שלנו? זה מדינה יהודית, זה מדינה רב 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 אזרחית, מי יותר מי פחות, כבר הכל כבר נפרץ. הממשלה הזאת זה בכלל ככה נתן לזה עוד איזה בוס, עוד איזה בוס כזה ככה, כנראה אולי זה לטובה, ככה נתן עוד איזה מכה כזאת שתחייב כאילו איזה בירור, כאילו באמת מי אמר עם ישראל, למה עם ישראל, מה הוא יותר, מה ההבדל בינו לבין אחרים, מה למה לא באמת איזה שוויון מלא ונתינת זכויות ונתינת מקום, ואולי באמת איזה מדינת כל אזרחיה. מה? כל הדברים מתבררים. במשך ההיסטוריה זה ככה הולך. כאילו ברור לכולם, בסדר, יש עם ישראל, יש גויים, יש זה, יש מצוות. פתאום הכל, על הכל שואלים שאלות, על הכל מבררים בירורים. שום דבר לא מובן מאליו. זה כנראה משהו שהוא הכרחי. לתקופת הגאולה, אחרת הגאולה לא תהיה שלמה, היא לא תהיה באמת מלאה, היא לא תהיה באמת תכלתית, היא לא תהיה, וזה, לכן הם בועטות הם בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל המנוחה ושלוות עולמים, המוביל אל עדני עד, אל עדני עד, אל רוממות נצחי נצחים, בועטות וזועפות, זאת אומרת, על הדרך מה שנקרא פוגעים גם בדברים הטובים, זאת אומרת, כשהורסים, אז הורסים, לא, כבר לא עושים את החשבון ולא אומרים, רגע, אולי נזהר, לא להיגוע בזה. זה ממש בולט, כאילו, לפעמים כשיש איזה שיח ואומרים להם, אז אומרים, באמת, אולי הגזמנו בזה, אבל זה לא חושבים על זה ככה. עושים כבר, הולכים על כל הקופה, בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לרעות בשדי זרים, משפיקות בילדי נחר. כן, זה ביטוי מהנביא לתרבות שנחר, כן, לתרבות לגמרי מה שנקרא מערבית, שלא נקרא לזה חילונית וכולי, שמביאים אותה בעוצמות, מחללות גאון כל צבי ואין נחת. אין נחת. מראות הן הנשמות הלועטות האלה את כוחן, ששום סיג והגבלה לא יוכל לעצור בעדה. כאילו, אי אפשר עליהם, מה שאומרים. תקשורת עוד איתם, עוד כמה גופים איתם, בית משפט גם עוד נותן להם עוד איזה דחיפה, ואז הם באמת כאילו מכלים את הכל. עד שאתה הורס איזה בית שמחבל, יוצאת לך הנשמה, עד שמותר לך לעשות איזה הגבלה, לאיזה... מאבדים כבר לגמרי את כל הזה. רגע, מי קודם למי, מי, על מי צריך להגן, על מי צריך... הכל... והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מסייתם. עומדים האנשים, הוא קורא להם החלשים. אלה שייכים לעולם התיקון, לעולם הבנוי, אלה המנומסים, אלה שהולכים בתוך הטלם, אומרים, רגע, בוא, יש דרגות, מה כן, מי, מה, נבעלים, אומרים, תגיד, מה זה, שומרים לנו פה את הכל. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? ואז אומר הרבה, ובאמת לא היה פחד, לא צריך פחד. פה אפילו משפט קשה, הוא אומר עכשיו, רק חטאים בעלי נפשות חלושות וחנפים, הם פוחדים ורעדה אחזתם. מי שפוחד, שומעים מי, אתם שומעים מישהו שאומר לכם, מה יהיה, תקשיב, הבדואים, והזה, והערבים, וערבי ישראל, והלהט"בים, ומה יהיה פה, וזה, אומר... זה חלשים. מי שמפחד הוא חלש. למה? הוא לא רואה את המהלך האלוקי. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם. לצורך אימוץ כוחותיה של האומה. האדם והעולם. אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו. ולבסוף יילקח מידי רשעים וינתן בידי צדיקים, גיבורים כעריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין, בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, ערפלי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומחושך ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. אז הרב כדרכו אומר לנו, תרגעו, אתם לא צריכים להילחץ, תדעו לכם שזה המהלך. ישברו פה דברים, ישברו מוסכמות, זה חייב את כולנו להגדיר מחדש את הדברים, אבל הפעם יותר בעומק ויותר ביסודיות, ויש מקומות שהוא כותב בפירוש שזה כנראה לא יצליח בלי רזי תורה, זאת אומרת, הבירור המחודש הזה, אם הוא יישאר ברובד הרגיל, הקונבנציונלי של השיח, הוא לא ישכנע, הוא לא יהיה מספיק מוחלט, הוא לא יהיה מספיק עמוק להסביר את הדברים רק בצורה הרגילה. אבל כאשר הדברים יבואו מתוך רזי תורה, מתוך כניסה עמוקה מאוד לתוך עולם המחשבה היהודי, הרוחני, האלוקי, ומשם הוא יצא החוץ על המציאות, והוא יפגוש את המציאות, והוא יתקן את המציאות, ולא יהיה תלוש ממנה, אלא יחבור אליה, ואדרבה, יחזק את הצדדים האלה של הרדיקליות הזאת, של המהפכות האלה שמנסים לעשות, ויחבר אותם לתוך הקודש. אבל בשביל זה צריך, כמו שהוא אומר, להיות צדיקים גיבורים כעריות. זאת אומרת, לא צדיקים חלשים, לא פחדנים, לא כאלה שהם שטחיים, אלא כאלה שבאמת באים בגדול ומחברים את התורה המסורתית כביכול והשמרנית, מחברים אותה בגדול למה שרוצות לומר אותם נשמות שרוצות לתקן ולא יודעות בדיוק איך לעשות את זה, ובינתיים הן נמצאות בשלב של השבירה וההריסה. אז בעזרת השם, שנזכה בקרוב לראות התיקון. בעזרת השם.